וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, דברים מתוך הספר, והארץ נתן לבני אדם, שכתב הרב יהודה עמיטל, ראש ישיבת הר עציון, שהערב יצוין יום הזיכרון הראשון, שנה לפטירתו. כשם שכאשר אדם עובר חוויה מוזיקלית או חוויה אסתטית, מתחזקת אצלו הזיקה לתחומים אלו, כך גם חוויה דתית מחזקת אצל האדם את הזיקה לדת, לעבודת השם. כוונתי לכל חוויה דתית, לאו דווקא חוויה מיוחדת שאדם זוכה לה בתפילה מיוחדת, במצוות מיוחדות ובזמנים מיוחדים, ולאו דווקא חוויות של דבקות בהשם יתברך מתוך התפעלות דתית, כפי שהדגישה החסידות, או לימוד מוסר בהתפעלות שעליו דיברו בעלי המוסר. כוונתי לחוויה הדתית הנפוצה בימינו, בעיקר אצל צעירים, חוויה הבאה מתוך שירה וריקודים. חוויה כזו גורמת לאדם סיפוק רגשי ועונג רוחני, ותחושות אלו הן המניע לכך שאנשים מחפשים חוויות מסוג זה. למרות החשיבות שיש בחוויה דתית, אסור לאדם להסתנבר מהרגשת הרוממות שאותה הוא חש בעת אותה חוויה, עד כדי שיראה בה תהליך של יראת שמיים. המהירות והקלות שבהם אדם מגיע לחוויה דתית ולשיאים רוחניים על ידי שירה וריקודים, שוללות את האפשרות לזהות את החוויה הדתית עם יראת שמיים, שעליה נאמר בספר משלי, אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת השם ודעת אלוקים תמצא. ליראת שמיים ישנם שני מאפיינים. ראשית, יראת שמיים דורשת מאמץ רוחני המלווה בתהליך מתמשך ועמוק. שנית, יראת שמיים דורשת חוכמה ועיון. יראת שמיים היא היסוד המרכזי שבלעדיו אין קיום אמיתי לשום דבר. יש אפוא להפנים את הידיעה שכאשר אנו מדברים על יראת שמיים, אין הכוונה לדבר שניתן להשיג בקלות על ידי קיום מצוות בלבד. יראת שמיים היא מדרגה גבוהה הדורשת מאמץ שכלי ורגשי שיש להשקיע רבות כדי להגיע אליה. פתחנו בדבר ההתעוררות מתוך הספר, מתוך הקובץ, והארץ נתן לבני אדם, שכתב בשעתו הרב יהודה עמיטל, היום בערב, בחפב בתמוז, יציינו מלות שנה לפטירתו, וכבר הערב אחר הצהריים, החל מ4:30, עצרת הזיכרון לזכרו בישיבה באלון שבות, ישיבת הר עציון שהוא עמד בראשה ובעצם הקים אותה, שיחות ודברי תורה ורעיונות מתורתו, ומחר ביום שישי בשעה 11 בבוקר האזכרה בהר המנוחות בגבעת שאול בירושלים. הרב עמיטל נולד בגימל בחשוון תרפ"ה ברומניה. זה סיפור חיים מרתק שקשה להקיף אותו, בפרט שאתה יודע, אתה די יודע את כולו, כי סיפרתי לכם בשנה שעברה, סמוך לפטירתו, איך נשאבתי לספר באמונתו שכתב אלישיב רייכנר, עוד בחיי הרב עמיטל, ממש הביוגרפיה שלו, והיא ביוגרפיה מרתקת, לא רק למי שמכיר ותלמיד של הרב עמיטל, או קשור לישיבות ההסדר, ולמה? כי החיים של הרב עמיטל, הוא לא נולד כהסדרניק, הוא לא נולד בירושלים, הוא לא נולד בארץ ישראל, אלא מסכת החיים שלו הקיפה מפגשים עם כל כך הרבה מעגלי חיים ומגזרים וענקי תורה, שמסכת החיים הזאת היא מרתקת, כי אתה קורא שם על התקופה ומבין מה קרה באותם זמנים, כך בביוגרפיה הזאת שכתב אלישיב רייכנר, אתה מחכים על יהדות הונגריה ורומניה בשואה, על האדמור מוויז'ניץ, הבעל אהבת ישראל והאמרי חיים, שהרב עמיטל זכה לפגוש, האדמור מקלויזנבורג שהוא היה ביחד איתו במחנה העבודה, הרבי מסטמר, כמובן כל משנת הרב קוק ותלמידה והרב חרלאפ שממנו הוא שמע שיעורים כשהוא למד בחברון אצל רבי חזקל סרנה ואצל ראשי ישיבת חברון של הימים ההם, הרב איסר זלמן מלצר שהרב עמיטל ניסה לנכדתו, הרב שח שהוא קרוב משפחה מצד אשתו, כל הסיפור של הקמת גוש אמונים, גוש עציון, המפדל, סבסטיה, ימית, גוש קטיף, רצח רבין, ישיבות ההסדר, הרבנות הצבאית, ומסכת חייו שזורה בכל המפגשים האלה שבהם הוא היה מעורב באופן אישי, והשנה יצא ספר חדש, ממש השבוע, הנה אני מחזיק אותו בידיי, הוא נקרא לעובדך באמת, מי שמכיר את השיר, את ההמנון של הרב עמיטל, אז מיד מבין מה המשמעות של השיר הזה, של השם הזה שמתכתב עם השיר ועם התפילה, ותאר ליבנו לעובדך באמת, לדמותו ולדרכו של הרב יהודה עמיטל. מי שערך אותו הם ראובן ציגלר וראובן גפני, ושני הראובנים האלה עשו עבודה נפלאה, באמת ספר שהוא מרתק, ושוב, אתה לא צריך להיות בן בית המדרש הזה, או תלמיד של הרב עמיטל, ואני באופן אישי לא מגיע מהבית מדרש הזה, אבל בכל זאת, הספר הזה, גם אליו נשאבתי השנה סביב יום הזיכרון, הוא הגיע אליי בסוף השבוע שעבר, ואיכשהו כשאתה קורא בו, אתה הופך לאדם רציני יותר. אתם מוזמנים לנסות את זה, חוץ מזה שהוא מחכים ומרגש, וזה בעצם, אחרי שיצאה הביוגרפיה כל כך מפורטת ומוצלחת, מה עוד אפשר להוסיף? פה זה הזווית של התלמידים, של הבנים, של הרמים, לפי פרקים, פרק שעוסק בו כראש ישיבה, אחר כך על הדרך החינוכית שלו, על פסיקת הלכה שלו, בני המשפחה כותבים, המנהיגות הציבורית שלו, היחס שלו לתלמידים שלו ולמשפחות שלהם שנפלו במערכות ישראל, התפילה שלו, והאמת שאני מתקשה לבחור מתוך הספר הזה, שהאמת שאני גם רק די בתחילתו, במחצית הראשונה שלו, אבל הנה כמה אוזניים שסימנתי לי בספר תוך כדי הקריאה. למשל, כותב הרב ברוך גיגי, שהוא היום ראש ישיבת הר עציון, הוא גם בוגר הישיבה, הוא כותב, תלמידים רבים נקשרו אליו, גם בגלל ששידר כנות, אמון והכרה בחולשות האדם, יחד עם לימוד זכות עליהם. וכך אמר פעם ריבונו של עולם, רבי עקיבא איגר והגאון מווילנה אהבו את התורה עד כלות הנשמה, וכי חוכמה היא זו? הנה יש כאן ציבור של עשרות צעירים בשנות ה-20 לחייהם שאין להם כל תשובה מהו הייחוד בשור שנגח, ואף על פי כן הם לומדים ומשקיעים את ראשם בלימוד סוגיות אלה. בתנאים כל כך קשים בדור שלנו, וכמה זה קשה ולא פשוט. אחד גם הרמים בישיבה, הרב בנימין תבורי, כותב, הייתי בניחום אבלים בביתו יחד עם הרבה מאוד אנשים, לרבים מתוכם אמרו הרבנית ושאר בני המשפחה, אבא היה מחשיב אותך מאוד, או אתה היית חשוב מאוד לאבא. ומי שלא מכיר את המשפחה יכול היה לחשוב שיש פה משהו לא הגיוני, שלא ייתכן שאפשר לומר כך על כל כך רבים. אבל אני עצמי הגבתי ואמרתי להם שהרב עמיטל היה באמת חשוב לכל אחד ואחד, וזה היה כמה עם הפנים לפנים. הוא מספר, כשהגעתי לישיבה, בני אביעד היה בערך בן 7, ונהגתי להתפלל בישיבה בתפילות ראש השנה ויום הכיפורים. וגם הוא היה מצטרף אליי. וכשאביעד הגיע לישיבה תיכונית, הוא ביקש שחרור לראש השנה. בישיבה שלו כלל לא אהבו את הרעיון שתלמיד בשנה הראשונה יבקש שחרור מראש השנה בישיבה, אבל הוא השיב להם שהוא מתפלל בישיבה גבוהה, ולבקש ממנו להתפלל בישיבה תיכונית זו ירידה בשבילו. בסופו של דבר לא הרשו לו והוא נשאר בישיבה התיכונית. כשהגיע לישיבה בשבת תשובה, הוא נכנס לבית המדרש, והרב עמיטל פנה אליו ואמר לו, אביעד, לא ראיתי אותך בראש השנה, היית מאוד חסר לי. כך הוא אמר לילד בן 13. אז בערב יום כיפור ניגש הבן שלי שוב לראש הישיבה שלו ואמר לו שהוא רוצה שחרור ליום כיפור כדי שאוכל להיות בתפילה עם הרב עמיטל. פעם נוספת הסבירו לו שהוא צריך להתפלל בישיבה תיכונית, אבל הוא חזר ואמר, הרב עמיטל הוא בעל התפילה ביום כיפור, והוא אמר שקשה לו בלעדיי, לכן אני צריך לקבל שחרור ליום הכיפורים. כך הוא מספר. ואותו כותב, הרב בנימין תבורי, מספר על הביקור האחרון שלו אצל הרב עמיטל. הוא אומר, הרבנית התקשרה אליי, אמרה לי שהוא רוצה שיבוא לבקר אותו. מטבעי אני קצת ביישן בדברים האלה, ידעתי כמה אנשים חשובים מגיעים לבקרו, והמצב שלו הרפואי היה לא טוב, אבל הרבנית ביקשה, אז באתי, אמרה לי שהרב כמעט לא מגיב, אבל מבין כל דבר. כמה זמן אפשר לדבר במונולוג, חשבתי לעצמי, מה אעשה? והוא אומר, התחלתי להעביר לו שיעור. אמנם לאורך השנים לא דיברתי עם הרב עמיטל הרבה בלמדנות, דיברתי איתו יותר בעניינים הלכתיים, אבל הפעם העברתי לו שיעור. שיעור מיוחד. לקחתי את אחד משיעוריו של הרב סולובייצ'יק, שידעתי שהוא מושך את הלב במיוחד. הרב עמיטל ישב שם כמעט בעיניים עצומות, ואחרי כמה דקות הוא אמר, יפה. אחרי עוד כמה דקות, כשאני אומר את הרעיון, הוא אמר כך ממש בהכרה מאורפלת, יפה מאוד. ועוד כמה דקות הוא אמר, ממש נפלא. ואחר כך הוספתי משהו שהרב סולובייצ'יק לא אומר, אלא אני אומר, ובתגובה הוא אמר, נו. הוא אומר, ראיתי איך שנפשו חשקה בתורה, הראש שלו היה מרוכז לחלוטין בלימוד, גם בזמן שבקושי דיבר. והוא מספר שרצו שהוא יישאר עוד קצת, אז הוא אומר, השיעור כבר הסתיים, ולא היה לי עוד מה לעשות, אז עשיתי דבר מחוצף. העזתי לשיר שיר. אמרתי לרב, אני יודע שתמיד הרב היה משמיע לנו את השירים שלו, אז הפעם אני אלמד גם אני את הרב שיר ביידיש שכתב קרוב שלו, הרב אברהם אליהו קפלן, מישיבות האליטה, והוא כל כך שמח לשמוע את הדברים האלה. בכלל, אתה רואה כמה, מקריאה בספר הזה, כמה אדם יחיד ומיוחד אמנם יכול להשפיע על חיים של דורות, כי כל תלמיד מספר בספר הזה, לעובדך באמת, את החיבור המיוחד האישי שלו עם הרב עמיטל, ומה שמעניין, הרב עמיטל במשך שנים היה שליח הציבור, עבר לפני התיבה, כפי שהוזכר כאן בסיפור עם אותו ילד, בימים הנוראים בישיבה שלו, ואין כמעט כותב, לא משנה מאיפה הוא מגיע ומה התפקיד שלו בישיבה, ואם הוא רם או תלמיד, ואם הוא היום בלבט, איש עסקים, תלמיד חכם, דוקטור, כל אחד מדבר על הפסוק המיוחד שדיבר אליו בתפילה, בתפילות של הרב עמיטל, וכל כך חסר לו. וכל אחד בוחר איזה דגש אחר ופסוק אחר. אתה ממש רואה איך כל אחד מתחבר לתפילה שלו ופסוק אחר מדבר אליו. טוב, אפשר להמשיך עוד הרבה, גם כותבים שם על ההומור שלו, למשל שהוא היה מגיע לחתונות, אבל בדרך כלל כך מעיד הרב יעקב פישר, הוא אומר הוא היה נשאר עוזב אחרי החופה. ומה הוא היה אומר? הוא אמר, יש לי שמחה משפחתית, אז אני לא יכול להתעכב פה. הוא אומר, לפני כמה שנים ניסעתי אותו מן האולם אחרי חתונה, והרהבתי עוז לשאול אותו, איך ייתכן שתמיד יש לו שמחה משפחתית? הרב חייך והסביר לי, כי תמיד שהוא חוזר הביתה, מרים אשתו שמחה. אז זה השמחה המשפחתית שהוא ממהר אליה ללכת. יש לו שמחה משפחתית. אחד הכותבים, אותו הרב יעקב פישר, מספר חוויה איך באמצע שבת חורפית ומושלגת לפני כ-40 שנה הגיע לישיבה באלון שבות מתנשם ומתנשב קיבוצניק מראש צורים. הוא סיפר שתקלה במערכת החשמל גרמה לכך שבית הגידול של האפרוחים נותר ללא חשמל. המשמעות הייתה שאלפי אפרוחים רכים מצייצים עלולים לקפוא מקור. החקלאי שאל אם ניתן באיזושהי דרך לחדש את הזרם מפני צער בעלי חיים. הרב עמיטל שמע את השאלה, נעל מגפיים, התעטף במעיל כבד, וחבש כובע פרווה, נתן את ידו ביד הבחור, והחל לצעוד בשלג הכבד לראש צורים. מאלון שבות לראש צורים, זה חתיכת דרך, בשלג בשבת, ואחרי זמן שאלנו אותו, מדוע הוא לא נשאר בישיבה? הרי את כל הספרים שנצרח להם, יכול היה למצוא בבית המדרש. את התשובה שענה הרב לעולם לא אשכח, הוא אמר, צריך לשמוע את ציוץ האפרוחים, צריך לחוש את הצער, את הבעיה, אי אפשר לשבת פה בבית המדרש הטוב והמחומם שלנו ולתת תשובה על מה שמתרחש שם בבית החימום, בבית הגידול הקפו, כשהחימום קבע. טוב, אפשר עוד לקרוא הרבה בספר החדש הזה, כאמור, גם אם אתה לא בוגר הישיבה וגם אם אתה לא מגיע מהמחוזות האלה, אולי אפילו אדרבה, זה יותר מעניין ומפתיע לקרוא את הדברים. אני חוזר ברשותכם לסיום לדבר ההתעוררות שאיתו פתחנו מתוך הספר והארץ נתן לבני אדם, שיחות שהרב עמיטל מסר בעצמו, ובדבר ההתעוררות הוא מסביר איך חוויות דתיות הן יכולות להיות דבר נפלא ומרגש ויש צורך בהם, אבל הן לא ערובה ליראת שמיים מובנית. כי יראת שמיים זה משהו שצריך לעמול עליו, להתייחס אליו ברצינות, וזה היה חלק עיקרי במשנה שלו, רצינות בעבודת השם, יסודיות, עקביות, ובעיקר לימוד תורה באופן רציני. והנה במקום אחר הוא ממשיך וכותב כך על הנקודה הזאת, אין לי דבר נגד תרופות אקמול, אבל מי שחושב שהוא יכול לרפא את תחלואי הדור באמצעות שיריו של רב שלמה קרליבך, רק באמצעות הגברת הרגש, טועה. זהו כדור אקמול, אלה הם חיי שעה. כל ההתלהבות היא רגעית, בכל פעם צריך מתח חדש, זה לא נכס שניתן לקחת הביתה. לימוד תורה הוא נכס שנשאר אצל האדם גם כשהוא עוזב אותה. כדי לרפא צריך יציבות, עלינו להציב שני מסרים חשובים. ראשית, התורה. כלומר, לימוד התורה לא איבד דבר מהקסם שלו. התורה ממשיכה להיות רלוונטית. הבעיה איננה בתורה, אלא במה שהוספנו לה. דבר שני, לא ניתן להסתפק באקמול. יש לחזור לדרך הלימוד הקשה, לעמל, לידיעה, להשקעה. רק אם נזכור זאת ונעמול קשה, נוכל לשוב ולצעוד בדרך העולה בית השם. הוא מסיים, ותודה אגב לתלמידו הדוקטור אביעד הכהן שהפנה אותי אל הדברים האלה המאוד מאוד ליטאיים, מאוד חד משמעיים, מאוד נוקבים. יש חשיבות גדולה שאדם ימשיך בלימוד עיוני במשך חייו גם לאחר שהוא עוזב את לימודו הקבוע בבית המדרש, לא רק בגלל שזו המדרגה הגבוהה בלימוד התורה, אלא מפני שדווקא בדרך הזו באה לידי ביטוי עבודת השם במלוא עוצמתה. בעולם שבו חשיבות האינטלקט היא כל כך משמעותית, לא ייתכן שאדם יצא ידי חובתו רק בלימוד הדף היומי שאינו מחייב מאמץ אינטלקטואלי משמעותי. המוח, הכוח האינטלקטואלי, הוא האיבר החשוב ביותר של האדם, וכי נוכל להסתפק בעבודת השם רק בידיים, באיברים, ניקח שופר ביד ונתקע בפה, נניח תפילין, נאכל מצות, ורק המוח ייוותר לבדו כשאינו משמש לעבודתו יתברך. מי שאינו עוסק בתלמוד תורה, חסר דבר בסיסי בעבודת השם, וכי נשאיר את האינטלקט ואת המוח לצורך הקריירה, לקבלת תואר אקדמי ואת עבודת השם נוטי רק לשאר האיברים. כך הוא אמר, ואני חושב שאחרי דברים כל כך חד משמעיים וברורים על מעלת וחיוב הלימוד האינטלקטואלי, הלמדני של התורה, איך אפשר להרגיש ולהפנים את הדברים האלה בלי איזה כדור אקמול טוב ככה, בלי מרשם רופא של קרליבך, אלא מי, לולי תורתך.
תראה יו 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 תראה ידו יו תראה ידו יו תראה ידו יו תראה יו יו ra ro yo ra 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 yo ra ra yo ra ro o te ra ra re ra 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 yo yo re ra 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 yo ra ra re ra 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 re ra ra yo ra 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 yo 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 ra yo ra yo ra ra Oh, ta-da, ta-da, yo.